כיוון שאנחנו בימי התשובה, בהלכות תשובה, להרמב״ם. האמת היא שאני לא זוכר בדיוק איפה יצרנו פעם שעברה, אבל בתוך, כבר הגענו, בתוך, אז איפה הגענו בתוך? דיברנו על שאף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים, דיברנו על זה, נכון? שהתשובה יותר יפה בעשרת ימים תשובה? דיברנו או לא?
לא.
טוב. אומר הרמב״ם, אף על פי, זה בהלכה וו, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם. מה פירוש המילה יפה? יפה זה מלשון יעילות, כמו כוח בדין יפה, או ייפוי כוח. אז היא, יש בה תועלת רבה. כן, התשובה והצעקה יפה לעולם. בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר, דרשו השם וימצאו. את השאלה, מה זאת אומרת עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? אפשר להגיד שהכוונה מראש השנה ויום הכיפורים זה ממש הפשט. אבל בכל אותה לשון הזה הוא לשון שלקוח מהתלמוד, וגם שם לא כך ברור מה זה בין. הרי אם בין ראש השנה ליום הכיפורים יש רק שבעה ימים. כן, אתה מוריד את יום הכיפורים ויומיים של ראש השנה, נשאר לך שבעה ימים. אז חכמי הקבלה אמרו שהכוונה לעשרה ימים שבין יום הכיפורים להושענא רבה. מדוע? כי יום הכיפורים נקרא גם כן ראש השנה בספר יחזקאל, כתוב בראש השנה בעשור לחודש, הייתה עלה יד השם. אז אם כן, רואים שגם עשור לחודש נקרא ראש השנה. וגם אנחנו רואים שהושענא רבה הוא סוג של יום הכיפורים, שבו מחפרים סוף סוף, ועדיין אפשר לחפר על העבירות. אז אם כן, נשארו עשרה ימים בין יום הכיפורים להושענא רבה, וזה מה שנקרא עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מה?
עשרה ימים נטו.
נטו, כן, נטו, כלומר, כן, לפני ואחרי יש לך תאים הנוספים. אבל זה ודאי לא הפשט הפשוט של ההלכה, אלא יש פה עשרה ימים שבהם יותר נוח לעשות תשובה, יותר קל לעשות תשובה, וזה נקרא שהשם מצוי, דרשו השם בהימצאו. וזה מובן יותר קל, קודם כל, בגלל שכולם עושים תשובה בתקופה הזאת, כלומר, יש זמן שבו נקבע שעושים תשובה, אז האווירה, אומרים, זה מה שהולך היום. אז יותר נוח לעשות תשובה מאשר בזמן שאף אחד לא עושה תשובה, רק אתה. זה מהבחינה הסוציולוגית, גם מהבחינה העונתית. זאת עונת הסתיו. בסתיו העולם הולך ונעלם, הולך ובלה. כן, כאילו יש איזו הבליות, תחושה שהכל הבל, ממילא הכל נעלם. ולכן יש יותר נוחות בתקופה הזאת להאביל את העולם הזה, ואז מתוך כך יש תחושה יותר שאפשר לפתח יותר את הנוסטלגיה המטאפיזית, את ההשתוקקות לאלוהים, ושבת עד השם אלוהיך. יש כמובן גם עניינים רוחניים מיסטיים בדבר הזה, שהם לא גלויים לפנינו, שזה זמן שהוא מעל הזמן. וזאת למה? כי שנה בגמטריה זה 355. אבל אנחנו בשנה באופן ממוצע מכניסים 365 ימים. איך זה יכול להיות? יש לנו עוד 10 ימים שמחוץ לזמן. כלומר, יש זמנים שהם מעל הזמנים. עכשיו, מה זה קשור לתשובה? כי בתשובה יש לכאורה דבר בלתי אפשרי, שאדם מתקן דברים של העבר. הרי יש לנו כלל, העבר, עבר. אז איך אפשר לתקן את העבר? והתשובה היא משום שאפשר לעשות מסע בזמן. אפשר לנסוע. כן, זה הסוד שבעברית יש וו ההיפוך. מה זה וו ההיפוך? האפשרות להפוך עתיד לעבר ועבר לעתיד. זאת תכונה שנמצאת רק בעברית. גם בשפות השמיות הקרובות אלינו אין תכונה כזאת. אולי באקדית עתיקה יש משהו כזה, אבל בעברית, בכל השפות השמיות, אין וו ההיפוך, רק בעברית. זאת אומרת, מה זה וו ההיפוך? זה התודעה הזאת שאפשר להפוך את העבר, לתקן אותו ולעשות אותו עתיד. זה בעברית מקראית, בעברית שלנו לא משתמשים בוו ההיפוך, כמעט, כן, זה כמעט ולא קורה שמשתמשים בוו ההיפוך, אבל יש בעברית מקראית. אז זאת אומרת שיש לנו איזשהו זמן שאנחנו שמים אותו מחוץ לזמן, והוא הזמן שבו אפשר לעשות תשובה. זה גם 10 ימים של חירות. הרי הרב קוק אומר, יש לו ביטוי יפה, העבדות החטאית, שהחטא זה סוג של עבדות. אז כשאדם משתחרר מן החטא, הוא חוזר להיות בן חורין. ומצאנו, מתי אדם נהיה בן חורין? בשנת היובל, בתקיעת שופר של יום הכיפורים, העבדים משתחררים, יוצאים לחירות. מה הם עושים מראש השנה ועד יום הכיפורים? אומרת הגמרא, יש ברייתא שאומרת, אינם משתעבדים ואינם הולכים לבתיהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. עושים סעודות כאלה, סגנון רומאי יווני, עם עטרות בראשיהם, עטרות של עלי דפנה, מבסוטים לעלה 10 ימים, אוכלים ושותים.
10 ימים כולל יום הכיפורים?
אז זה מה שכתוב. עכשיו, איך נפרש את זה? אולי גם יום הכיפור, זה מוזר, כן, אתה צודק, שזה לא, לא פשוט.
חייבים במשוות התעסיק.
הם חייבים, כן, עבדים חייבים, חייבים לצום יום הכיפורים. אז זהו, אז... מה?
סטטיסטית זה אירוע של פעם ב-50 שנה.
פעם ב-50 שנה.
זה פעם בחיים בעצם.
נכון, פחות או יותר. אלא אם כן אתה חי...
לא,
אני חושב. כן. אתה יודע שאדם מגיע לגיל 60, הוא צריך לעשות סעודה. אז כל 60 שנה הוא צריך, אבל צריך להיזהר להגיד בלי נדר, כדי שבפעם השלישית זה לא יהיה חובה. עכשיו, מה עושים, אז מה זה הסיפור הזה שהם אוכלים ושותים? עד ראש השנה העבדים עובדים. אחרי יום הכיפורים, מה קורה? אומנם הם משוחררים מן האדון, אבל הם משועבדים לפרנסתם. הרי כל אדם צריך לעבוד בשביל להתפרנס. יוצא שאין חירות אמיתית. חוץ מאותם 10 ימים שבהם הם לא עובדים אף אחד, והם אוכלים ושותים. אגב, מי משלם את זה? האדון, האדון.
המתבייש.
כן, טוב, היו לו עבדים כמה שנים, הוא יכול היה לחסוך גם בשביל הסעודות האלה. זאת אומרת ש... אז מה זה אומר? זה דין דאורייתא הדבר הזה. זאת אומרת, זה מאפיין את הימים האלה כימים של חירות. אז כיוון שזה ימים של חירות, אדם כשהוא... בן חורין, הוא יכול באמת יותר בקלות לעשות תשובה. זה כנראה יסוד של דברי הרמב״ם כאן, שזה 10 ימים שבהם זה יותר קל לעשות תשובה. בכלל, מאיפה למדנו שצריך לתקוע בשופר בראש השנה? איפה זה כתוב בתורה? שאלתי בתורה. יום תרועה, לא כתוב שזה בשופר. מי אמר שזה בשופר?
זה לא כתוב.
לא כתוב. לא כתוב. לא כתוב בתורה שתוקעים בשופר בראש השנה, אבל כתוב שתוקעים בשופר ביובל. ולמדו בגזרה שווה, חודש השביעי, חודש השביעי, ללמד אותך מה זה בשופר, אף זה בשופר. יוצא לפי זה שכל השופר של ראש השנה, אנחנו למדנו אותו מיום הכיפורים של יובל. כלומר, זה המהות של השופר, שזה החירות. זה בא לשחרר את האדם. כן. ומתקבלת היא... מיד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו. במה דברים אמורים? ביחיד. יחיד יותר קל בעשרת ימי תשובה. אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, שנאמר, כשם אלוהינו, בכל קוראינו אליו. יש לזה קצת, בזה אני חושב שיש קצת הסבר למשהו מוזר בספר נחמיה. בספר נחמיה, כתוב שעזרא הסופר בראש השנה אסף את כל העם וקרא להם בתורה. כמה זמן הוא קרא בתורה? 6 שעות, חצי יום. וגם למחרת. סך הכל קריאת תורה של 12 שעות. ב-12 שעות אפשר להספיק את כל 5 חומשי תורה. אם קוראים בזריזות, לא יותר מדי מהר, אבל רגיל, בלי מי שברך וכל מיני כאלה באמצע, אז אפשר להגיע ל-12 שעות. מה? בלי מוסיפים, אז אפשר להגיע לקרוא את כל התורה כולה ב-12 שעות, וכתוב שם שהעם התרגש מאוד, בכה, ובסוף נחמיה אמר להם, אל תדאגו, חדבת השם עם האוסכם, תלכו לאכול, הכל בסדר, קדוש היום לאלוהים. והם קראו בתורה ביום השני שציווה השם לעשות את חג הסוכות. התלהבות גדולה מאוד של העם, הולכים למחרת, לוקחים ענפים מנהר, ומתחילים לבנות סוכות, ועושים סוכות בכל ירושלים, ולא היה כדבר הזה, מימי יהושע בן נון וכו'. וביום השמיני של סוכות, עצרת כמשפט. ואחר כך, 24 לחודש, היינו יומיים אחרי שמחת תורה, עשו יום תענית, וצעקו ויקריבו קורבנות כדי לחפר על עוונות אבותיהם מאז שהם התחילו לעבוד עבודה זרה ועד אז. יש משהו שחסר שם באמצע. יום הכיפורים. איפה נעלם יום הכיפורים? אלא שיום הכיפורים זה כפרה של היחיד. וכאן הם רצו לחפר על כל הדורות. לחפר על כל הדורות, זה לא משנה מתי אתה עושה את זה. אז הם רצו לעשות את זה דווקא אחרי סוכות, אחרי שהם עשו תשובה פרטית, תשובה גם מתוך שמחה של סוכות וכו', אז עושים תשובה ציבורית. לכן זה מה שאומר כאן הרמב״ם. הציבור, כשהם צועקים, זה מתי ש...
זה מורת נביא?
לא, זה עזרא ארגן את זה. עזרא.
הפעם לא עושים כיפור?
לא, לא, לא כתוב שלא עשו כיפור. לא כתוב, לא מוזכר. עכשיו, איך להסביר את זה? יש כל מיני דברים שהמחקרים אומרים בזה, ויש לי על זה מאמר שאני לא מעיז בינתיים להוציא אותו לאור, אבל בבוא הזמן זו. בעזרת השם, ביום מן הימים זה גם מפרסם מה שיש לי לומר על זה. טוב. כי זה גם שאלה, מה לא עשו לי יום כיפור בימי שלמה? אותה שאלה.
כן, זה
הרב דרש
לנו.
טוב, יש גמרא. מה?
הרב דרש לנו.
כן, אבל זה לא כל מה שיש לי להגיד. יש דברים שאנחנו לא מבינים. טוב. כן.
אם ראש השנה זה יום הדין, אז למה ימי תשובה הם לא לפני דווקא? כדי שניכנה ליום הדין. ונגיד כי, ולמה זה בא דווקא?
איך משהו שאמר הרב נחמני, זכרונו לברכה, הוא אמר, בראש השנה לא קורה כלום. למה? צדיקים נידונים מיד לחיים. רשעים, מה אכפת להם? בינונים, בינונים מחכים עד יום הכיפורים. זה יוצא שכולם מבסוטים בראש השנה.
הרב דורון, הרב דורון לדמי אומר שביום השנה אנחנו נידונים לא על ה... אם היינו נידונים יום הדין אחרי יום הכיפורים, זה אומר שהיינו מאמינים שהיינו תיקנו, עכשיו אפשר ללמוד בדין. אי אפשר לתקן הכל, אי אפשר אף פעם להגיע באמת נקיים, אלא ביום הדין אנחנו עומדים על הקדמות שלנו בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. ביכולת שלנו בהשתפכות, לא בהשתלמות, לא בשלמות.
מלבד זאת הרי נהגו ישראל לומר סליחות לפני. ומעניין, אצל חסידי חב"ד אפילו הם אומרים סליחות רק לפני ראש השנה, לא בעשרת ימי תשובה. מנהג מוזר, אבל עובדה. אבל...
חודש אלול?
כן. לא, לא כל חודש אלול. כמו אשכנזים. בשבוע האחרון של אלול, וזהו. אגב, היה גם מנהג, אבל זה בטל בכל עם ישראל. פעם כאלו שהיו אומרים, עושים סליחות בשבת. בשבת, וגם היו מתענים בשבת תשובה. יש תשובה של הריבה של זה, כן, שמתנגד. אבל סימן שהיה מנהג כזה. כן. אז זה נכון, שבראש השנה, זה הרב קוק מסביר במדבר שור, שעיקר העניין של ראש השנה זה ההתעוררות. צריך להתעורר. כן? אז זה לא צריך כל כך לדקדק. עד אז, בפרטי הפרטים של התשובה. ביום הכיפורים זה הזמן. כן. הלכה זין. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. ליחיד ולרבים. לא הבנתי. אם הוא אומר לכל, אז מה זה ליחיד ולרבים? יכול היה להגיד, יום הכיפורים הוא זמן תשובה ליחיד ולרבים. מה זה? לכל. אז אפשר להסביר, לא חושב שזה בדיוק לפי רוחו של הרמב״ם, אבל בכל זאת זה נכנס למילים. הכל עושה תשובה ביום הכיפורים. כלומר, ביום הכיפורים כל המציאות כולה עושה תשובה, כולה חוזרת אל מקורה. מה שכתוב בגמרא שיש רק יום אחד שבו השטן לא מקטרג. כן, יום הכיפורים. הרי השטן בגימטריה 364. ויוצא שיש יום אחד בשנה שבו השטן אין לו אחיזה. אז כוונה שיום תשובה לכל. לאחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. מה זה לישראל? מה עם אומות העולם? לא, בני מרום זה בראש השנה. אבל הוא אומר, קץ מחילה וסליחה לישראל זה יום הכיפורים. ומה עם אומות העולם? מתי הם מתכפרים? זה בסוכות, עם ה-70 פרים. כלומר, אנחנו שולחים את השעיר לעזאזל, הוא מכפר על כל עוונותינו, עוונות ישראל, ונשא עליו את כל עוונות בני ישראל. אבל עם אומות העולם צריכים לחכות להקרבת הקורבנות בסוכות. כן, שאלו אותי הרבה פעמים בני נוח, האם כדאי להם לצום ביום הכיפורים? אני תמיד אומר להם, אתם יכולים, זה לא בעיה, אפשר לעצום, זה טוב. זה חלק מדרכי התשובה. לא, זה גם מדרכי התשובה. אבל עיקר התשובה עבורם זה סוכות דווקא. זה העניין. לפיכך...
מכירים פרים.
כן, היום אין לנו פרים, זה בעיה.
יש פרים, אבל
יש פרים. כן, פרים, אתה צודק. אגב, אני רוצה לומר לכם שאתמול היה דבר מאוד מעניין. בן נוח הקריב סה, בהר הזיתים. על במה. הוא בנה במה והקריב סה. מותר, זה בסדר. מול בית המקדש, זה מעורר. כלומר, אם בן נוח מוכן להקריב לשם, אז צריך לעורר אותנו, לחשוב על הנושא הזה קצת. טוב. אם אתה עולה להר הבית, אתה לא מקריב.
זה מעורר.
תביא, נראה אותך עם הכבש.
תנו לי אישור, בכניסה. בכניסה בודקים שאני איזה דף של תהילים עליי. בדקו פעם מצאו איזה משהו בארנק שלי, יש לך דף של תהילים.
אתה יודע שלא עולים להר הבית עם ארנק. כתוב מפורש, לא נכנס בארנקו. כן. אז לפיכך חייבים הכל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ומצוות וידו יום הכיפורים שיתחיל מערב היום, קודם שיוכל. כלומר, לפני סעודה מפסקת, במנחה יש וידוי מיוחד. עכשיו, למה מתוודים לפני שיוכל? הרי זאת לא יום כיפור. שמה יחנק בסעודה קודם שיתוודא. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר. כמה אנשים כבר נחנקו מסעודה מפסקת, שצריך בשביל זה לתקן לכל ישראל לעשות... בסדר, ומה קרה? אז הוא לא התוודה. מה? זה קורה.
יש יותר סיכוי להיחנק בסעודה אחר כיפור.
כן, אתה אומר? תלוי, אצל הצעירים בעיקר, אבל האמת היא ככה, זה הסעודה היחידה שיש בה מצווה. יש מצווה לאכול. כל השנה אין לך מצווה לאכול. ואין מצווה עקרונית לאכול. בשבת למשל יכול להיות תענית. אדם יכול להתענות בשבת בתנאים מסוימים. אבל ביום הכיפורים, בערב יום כיפור הוא חייב לאכול. אסור אפילו תענית חלום לעשות. זאת אומרת שכאן זה משהו מיוחד, כיוון שהמצווה היא לאכול, אז אנחנו חוששים גם לחשש רחוק. הרי, נאמר ככה, יש להניח, אין לי סטטיסטיקות, אבל שאחד מארבעה מיליון אנשים שאכלו לפני יום כיפור נחנקו. כן? אז אחד לארבעה מיליון, אז באמת, מה? הרבה פחות. אחד לעשרה מיליון. כמה? תראה, אתה לא בדקת את כולם.
לא, אני יודע על סטטיסטיקה של אנשים, כמה אנשים מתים מכל מיני דברים במדינה. מחלקים את זה בכמה אנשים נחנקים, מחלקים את זה בימים ושנה בסעודה, מגיעים לפחות ממיליארד.
כן? לא, אבל אני אומר...
מישראל עם הרב,
לא, בסדר. לא, אבל נגיד, מאז שהתורה ציוותה, שנצטוונו בתורה לעשות יום הכיפורים, אז בכל זאת, מקרה אחד, שניים, יכול להיות. כן, אז זה פעם... נכון. וואי, זה מסוכן, כן. עכשיו, יש גם עניין של התרגשות. זה יום כיפור. כן, 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 אנחנו גם כן. אוסבח תורות.
כן. זה לא
מחנק,
אבל...
מה? לא, אבל פה מדבר על החנק, כי אוכל זה בדיוק הסכנה. אז זה מה שרואים פה בערב יום הכיפורים, שחכמים נותנים לנו חשיבות אפילו למקרה רחוק. כן, זה, יש הבלטה של היחיד בערב יום הכיפורים. ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית, ובמוסף, ובמנחה, ובנעילה, וכאן מתוודה יחיד אחר תפילתו, כלומר בסיום העמידה, הוא שליח ציבור באמצע תפילתו בברכה הרביעית. עכשיו אני שואל את השאלה, למה? כלומר, אם אדם מתוודה, סימן שהוא עשה תשובה. כן, הרי לא מתוודים ללא תשובה. אדם עושה תשובה, הוא מתוודה. אז למה הוא צריך לחזור ולהתוודות? אלא, כנראה, אני לא אותו אדם בשחרית ובמנחה. כלומר, האדם שהתוודה בשחרית, בסדר, אבל מה עם האדם של מנחה? הוא אדם אחר. כי במהלך היום אנחנו חווים, אנחנו חווים את החיים אחרת. כן? בלילה אתה חווה דבר אחד, בבוקר משהו אחר וכו'. ולכן צריך בכל תפילה ותפילה להתוודות. ח' הוידוי שנהגו בו כל ישראל. אבל חטאנו וכו'. הוכו'. הזה הוא מאוד בעייתי. כנראה שהרמב״ם כתב את נוסח הוידוי, אבל המדפיסים רצו לחסוך ואז כתבו וכו'. אז כאילו, אבל אף אחד לא אומר את הבידוי הזה. שמעתם מישהו אומר, אבל אנחנו חתנו וכו'? אף אחד לא אומר ככה. מה? אני לא יודע. אני חושב שגם בכתבי יד, כלומר, אז כנראה כבר מוקדם מאוד קיצרו את זה. עוד לפני המצאת הדפוס. אז איך אבל, אנחנו לא יודעים מה הנוסח המדויק שהרמב״ם אומר שכל ישראל נהגו בו. והוא עיקר הבידוי. עבירות שהתוודה עליהן ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהן ביום הכיפורים אחר. אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כפשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. טוב, זה קצת לא מובן. למה? אם אדם עשה תשובה, התוודה, אז למה, מה מבלבלים לו את המוח? עוד יום כיפור אחר, תזכיר. עשיתי על זה תשובה. קודם כל, לא כתוב שהוא חייב, אלא יכול. כלומר, יש לזה מקום. דבר נוסף, הרי אם אדם פעם נכשל במשהו, אז זה טוב שהוא ייזכר מדי פעם שנכשל, כדי שידע להתרחק. אבל יש פה משהו נוסף. יש סיפור שמובא בראשוני אשכנז, שזה מובא באחד מספרי אשכנז, לא זוכר איזה, על רבנו סעדיה גאון, שהתארח, הגיע פעם לאיזה כפר. בכפר לא הכירו אותו, אבל ראו שהוא נראה כמו תלמיד חכם, ואז הם כיבדו אותו. כיבדו אותו, בעל בית אחד הזמין אותו לביתו, נתן לו לאכול, נתן לו לישון שם. למחרת בבוקר הולכים לבית הכנסת, ואז מישהו מזהה שזה רב סעדיה גאון. ומכבדים אותו כערכו, חוזר אל בעל הבית, בעל הבית מתנפל על הארץ ומבקש ממנו מחילה. למה אתה צריך לבקש מחילה? כי אם הייתי יודע שאתה לא סתם חכם, אלא אתה גדול הדור של אותם הימים, הייתי מכבד אותך עוד יותר. פירוש הדבר, ההיכרות עם מי שאתה חייב בכבודו, מחייבת יותר כבוד. אז צריך לעזור בתשובה על זה. עכשיו, כל זמן שאדם חוטא, הוא לא מכיר כל כך את הקדוש ברוך הוא. הוא מכיר אותו היכרות ראשונית. אבל אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא מבין יותר מזה ריבונו של עולם, ואז הוא מבין יותר את עוצמת החטא. ולכן, הוא צריך יותר ל...
יש כן. של תורנה.
כן, תורנה כן. ש... אז מספרים שרב סעדיה גאון אחרי הסיפור הזה עשה גלגול לשלג לחפר על אבונותיו. הוא עושה קל וחומר. כן, כן.
זאת אומרת, לפני זה עדיין...
איזה מערך.
כן.
התשובה עדיין לא חודרת ממש לרובדים עמוקים של התודעה.
כי הוא לא יודע, לא. עד כמה החטא היה חטא. אז זאת אומרת שהחטא מקבל כל פעם משמעות יותר גדולה. עכשיו אני מבין מה עשיתי. לפני כן לא כל כך הבנתי. ידעתי שצריך לעשות תשובה, אבל לא כל כך הבנתי. אבל אז אם זה נכון, מה שאנחנו אומרים, אז זה קטסטרופה, כי זה אומר שזה יהיה סיחור עד אינסוף, שאדם כל הזמן יצטער יותר ויותר. לא נכון. ברוך השם, בשביל זה יש לנו את הרב קוק, אורות התשובה פרק זין, פסקה זין, שאומר שכאשר אדם מעמיק בתשובה, אז באיזשהו שלב, זיכרון כל חטא ממלא אותו שמחה. למה? כי, מה?
זדונות ושפויות.
כן, בגלל שהוא רואה את יסוד התשובה שיש בזה, זדונות נסעבר, יסוד כזכויות. אז יש שלב שבו אדם הצליח להתרחק מן החטא עד כדי כך, שהוא יכול להתבונן עליו מבחוץ, ואז יש לו שמחה על זה.
אז קוד, 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 עוד אתה לא מרגיש את זה, אתה צריך להמשיך.
כן, כן, עד שאתה מגיע לשמחה. זה שמגיע לשמחה.
זה מה שאמרת לי גם רבנו הארי, שהיה אומר, עושים פעם אחת וידוי וזהו.
זה משהו אחר.
זה קשור?
לא, זה הפוך.
לא, אם עושים פעם אחת וידוי,
נו.
אז כאילו...
אז זה הפוך ממה שאמרנו עכשיו. כי פה אמרנו שהוא חוזר ומתוודה.
לא.
פה אמרנו שהוא חוזר ומתוודה. הארי אמר לא לחזור. אז זה בדיוק הפוך.
לא, הוא אומר על השמחה.
לא,
על ההבל של השמחה.
הרב קוק.
בקשב
הרב קוק אמר שזה משהו. לא, לא, גם לא. כי הרב קוק אומר, לא, הרב קוק אומר שעד רבה הוא צריך לחזור על זה. כן. טוב.
פעם הוא יותר שמח, יותר שמח.
נכון. טוב. לא להגזים בשמחה, אתה אומר גם. טוב. תת. אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים, אלא על עבירות שבן אדם למקום. שנאמר, כגון מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל בחברו, או המקלל חברו, או גוזלו, וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצהו. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו, ולשאול ממנו שימחל לו. אפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו, ולפגוע בו, כלומר לפגוע הכוונה, להתחנן עד שימחל לו, לא רצה חברו למחול לו, מה עושים? מביא לו שורה של שלושה בני אדם, מרעב, ופוגעים בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה להם, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, מניחו והולך לו, וזה שלא מחל, הוא החוטא. ואם היה רבו, הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחלו. למה? כי מורה רבך, כמורה שמיים. אז כמורה שמיים זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, יש... הלשון כאן, זה אומר אם כן, שעבירות שבין אדם למקום נמחלות. אבל עבירות שבין אדם לחברו, לא. הרב ציודה היה מפרש את המשנה במסכת יומא בצורה מחמירה יותר. כתוב, עבירות שבין אדם למקום, אין עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז הוא אומר, מה זה אין יום הכיפורים מחפר? גם על עבירות שבין אדם למקום עד שירצה את חברו. טוב, זה לא ההלכה, אבל יש מקום להתבוננות, למחשבה. אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל, בלב שלם ובנפש חפצה. אבל שימו לב לדבר אחד, זה בתנאי שהוא מבקש מחילה, לא ביקש, לא חייב. מידת חסידות אם הוא רוצה. ואפילו יצר לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייתור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל הגויים ערלי לב אינם כן, אלא עברתם שמורה נצח, וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל המה. כלומר, לא מבני ישראל, הרי הם היו גרים. אבל הם היו גרים ששמרו עדיין על המידות, על המידות הרעות של הכנענים, הגבעונים, ולכן לא נתפייסו, וזה סתם לא סתם לא נתפייסו, הם דרשו דמים, כן? כן.
יש את הגמרא שאיזה חכם שבא לעשות חברו, והוא היה...
רב, על רב, שם עם הקצב.
ואז הוא מת. אבל בגלל שהוא בא לבקש ממנו לרצות ולא רצה...
הוא לא התכוון להרוג אותו. אבל אם כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שאמרו, רב הולך להרוג מישהו. כן.
עכשיו, נצא מכמה שהוא מסוכן בגמרא הזאת. שאם אדם הולך למישהו לרצות אותו והוא לא יתרצה, הוא רב אותו.
אם ירד...
אתה אומר שאולי רב היה צריך... טוב, יכול להיות שגם הייתה סיבה.
הוא אמר, הוא אמר, הוא הולך להרוג, ככה של הגמרא.
כן, אבל זה... רב, כן, אז היא למקטל גברה. כן.
ושהוא הלך אליו.
נו, אז מה אתה אומר?
לפעמים יש מציאות שאם אדם הולך ויודע שהוא לא ימחל, הוא יכול לגרום לסיבה.
אולי עדיף באמת לא ללכת, כן. כן, נכון, נכון. לא, אבל יכול שבמקרה של רב זה היה משהו מיוחד. כלומר שאותו אדם שמע גרם לי נזק גדול, שאולי היה עדיף שימות. כן. אבל טוב, זה, אתה צודק, זה לא, לא פשוט. למשל, אדם צריך, למשל, לבקש מחברו מחילה. אבל יכול שחברו לא יודע שהוא פגע בו. דיברתי עליך לשון הרע. כן, מה אמרת? אתה לא יודע מה שאמרת. זה מצער מאוד את האדם. לפעמים גם צריך, זה צריך לשקול. החוטא לחברו ומת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה. מת, מה אפשר לעשות? מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ויאמר בפניהם חטאתי לשם אלוהי ישראל ולפלוני זה שכך וכך עשיתי לו. למה?
זאת אומרת שבכל אחד, בכל דבר שבין אדם לחברו יש קצת בין אדם למקום.
כן, ברור. אבל
זה חוזר לי על הרב ציודה.
זה נכון. אבל נשאלת השאלה, למה הוא צריך לעשות עשרה אנשים על קברו? מה זה ייתן? אז כתוב בפוסקים שבגלל ששכינה שורה על עשרה, אז המת, מפני כבוד השכינה, מוחל. אבל הרמב״ם לא אמר את זה. הרמב״ם רק אומר שזה בעצם טקס ביוש, מסדר ביוש. כן? כלומר, אתה בא, עשרה אנשים, אתה מספר מה שעשית. כן, למה הרמב״ם לא כתב שהמת מוחל וכו'? הרמב״ם חושש מדובר אל המתים. כן. כן, אני הייתי פעם באיזה הזכרה ב... בבית הקברות, פתאום קוראים לי, בוא תשלים מניין. כן, חשבתי מניין לקדיש. פתאום אני רואה, מסביב לאיזה קבר, איזה כמה אנשים שבקשים מחילה ממישהו שפגעו בו. כן. ואם... ההלכה הזאת יכולה להיות מעשית. ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשים. אגב, זה אולי בגלל זה שבהלוויות מבקשים מחילה. זה הזדמנות, אם יש מישהו שצריך לבקש. ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשים. לא היה יודע לו יורשים, יניחנו בבית דין ויתוודד. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזעקות את ישראל, להפיכה חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ מן צדקו, אין תורה וידיר.